אנחנו בפרשת יצווה עוסקים, אם בפרשה הקודמת עסקנו בעניין של המשכן, עכשיו בתוך המשכן זה בית, בית קדושה, אבל צריך מישהו לחיות, לעבוד בתוך הבית, אלה הם הכהנים. כידוע של הכהנים יש בגדים מיוחדים. רוב רובה של הפרשה שלנו עוסקת בעניין של בגדי הכהונה, שכאמור יש לזה גם משמעות רוחנית ומוסרית, הבגדים של הכהנים, זה לא סתם. אבל בהתחלה היה פותח דווקא בנושא שהוא שייך לכאורה לפרשה הקודמת, בפרשת המנורה. לכאורה המנורה הייתה צריכה להיות בפרשה הקודמת, יחד עם השולחן, ועם הארון כמובן, ועם המנור, ועם כל הדברים. כאן פתאום חוזרים למנורה. למה צריך, בנית בית, מה צריך בבית? אור, בית בלי אור, זה לא הולך. בוא נראה את המנורה. ואתה תצווה בני ישראל ויקחו אליך שמן זית, כתית למאור, לעלות נר תמיד. אומר רש"י, מה זה העניין של זך? ואתה תצווה זך. מה זה זך? הוא אומר, בלי שמרים. אתם לא עוסקים בהפקת שמנים. אתם, יש לכם זיתים או גת? אין לכם. בית בד, סליחה, בית בד. אבל זה ידוע, יש חתן שהוא עוסק ב... יש לו מטע זיתים. אז השמן שמפיקים אותו, אז יש מדרגות מדרגות. המדרגה הראשונה, הלחיצה הראשונה שלוחצים על הזית, זה השמן הכי טהור. בלי כל, כל מיני חומרים אחרים שמתלווים, כמו גרעינים, הקליפות, כל הדברים האלה. זה אומר גם המנורה, המנורה, האור צריך להיות זך, זך זה טהור, נקי. למה המשל דומה? כתוב, אין העולם מתקיים אלא על הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. מה זה הבל פיהם? תינוקות של בית רבן, אז אומרים חכמים שזה טהור. אדם שהוא כבר גדל וכל זה, יש לו הרבה סיגים, הרבה קליפות, הרבה בעיות, הרבה... אבל תינוק הוא תמים, הוא מוציא מהפה הבל, הוא קורא את האותיות, אבל זה טעור מאוד, אין כאן שום מחיצות, שום קליפות, שום מחשבות אחרות. זאת אומרת, זה דומה. גם כאן, במנורה, צריך להיות שמן זית זך. זאת אומרת, שמן טוב. זה מה שרש"י אומר. בלי שמרים, כמו ששמים במנחות מגרגרו מראש הזית וכו', מה זה קטית? הזיתים היה קוטש במכתשת ואינו תוכנם ברחיים. אז זה, מכאן יוצא, אחר כך תוכנים את זה ברחיים. התישה במכתשת זה הדבר הראשון, כדי שלא יהיה בו שמרים. ואחר שהוציא טיפה ראשונה, מכניסם לרחיים ותוכנן. והשמן השני הוא פסול למנורה, וקשר למנחות, שנאמר קטית למאור. קטית למאור. אני ראיתי בבקבוקי שמן שמוכרים היום, גם כתוב, שמן קטית, קטית, קטית. אני לא הלכתי לבית הבד לבדוק שם מה זה הקטית הזה, אבל כאן הוא מסביר בדיוק מה זה קטית. זה השמן הראשוני שיוצא מהזיתים, על זה שקוטש אותם ויוצא טיפות שמן, הוא אומר, זה, מזה מדליקים את המנורה. האור צריך להיות צלול. מה זה לעלות נר תמיד? מדליק עד שתהיה שלהבת עולה מאליה. מה זאת אומרת שלהבת עולה מאליה? כשמדליקים נר, אז יש שני שלבים בהדלקת הנר. השלב הראשון בהדלקת הנר, זה כשאתה לוקח גפרור, אתה מקרב אותו, מדליק אותו, מקרב אותו לפתילה. אבל יש שלב שאם אתה תרחיק את הגפרור, זה לא, זה נקפץ. השלבת אמנם נראית כאילו היא עלתה, אבל עדיין הפתילה לא דולקת. אלא זה מה שהוא אומר כאן, שגם כשאתה מרחיק את הגפרור, אז הפתילה עולה מאליה, זה לא עולה מהגפרור האיש, אלא זה עולה מהפתילה עצמה, מהשמן עצמו. זה עולה, אבל לא מאיזה גורם חיצוני ש... ויש עוד דורשים את זה למשל. כי האדם הוא משול לנר, כי נר השם נשמת אדם. כשאדם לומד, למשל בישיבה, אז יש שני שלבים בלימוד בישיבה. יש שלב אחד שאדם לומד בגלל המסגרת. יש שיעור, הוא לומד. אין שיעור, הוא... סליחה. אין שיעור, הוא הולך להסתובב ברחובות. יכול לקרות דבר כזה. זאת אומרת, עדיין השלבת לא עולה מאליה. המסגרת, שהיא מסגרת חיצונית, מכריחה אותו לשבת בשיעור, כל זה הוא לומד. ואם לא, אז לא. תודה רבה. אותו דבר אנחנו לגבי... אדם צריך ללמוד תורה עד כדי כך שלא איזה גורם חיצוני מביא אותו ללמוד תורה. לא בגלל שיש שיעור הוא לומד, הוא לומד גם כשאין שיעור. השלבת, שלבת התורה עולה מאליה, הוא לומד מרצון, ולא בלי, הוא לא מתנה את הלימוד תורה באיזה מסגרת חיצונית, אלא הוא בעצמו לוקח ביוזן. זה הקנה מידה, אם אתה בן תורה, עדיין לא בן תורה. אם אתה מעצמך לומד תורה, אז זה בסדר, אבל אם אתה רק מחכה שידחפו אותך לדבר הזה, אז עדיין אתה צריך לבוא למכון מאיר. שלם את עולם אליה. מה זה תמיד? אומר רש"י, תמיד, כן, כל לילה ולילה קראו תמיד. לא כל הלילה, אלא כל לילה ולילה. או לא כל היום, נאמר. תמיד אפשר לפרד מה כל הזמן. אז הוא אומר, לא, תמיד זה הקביעות. הקביעות שאתה באופן, תמיד אתה, בתמידות, הקביעות היא קובעת. כל לילה וקרוי תמיד, כמו שאתה אומר, עולה תמיד. ואינה אלא מיום ליום. וכן במנחת חביתין נאמר תמיד ואינה אלא מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. אבל תמיד אמור בלחם הפנים, אז זה משבת לשבת, זאת אומרת, כל השבוע. אז יש שני סוגי תמידים. יש תמיד שאתה, מה שאומרים, אדם התמיד, זה אדם שקובע עיתים לתורה, וכל יום תמידים כסדרם הוא לומד. ויש אדם שהוא תמיד, כל הזמן, תמיד, תמיד, תמיד. כאן הוא מתכוון תמיד, לגבי הנרות זה תמיד מבחינה הזאת, שמלילה ללילה, ולא שזה כל הזמן 24 שעות. אנחנו במשניות, חגיגה. פרק בית, חגיגה, פרק בית, משנה בית. יוסי בן יועזר אומר שלא לסמוך. יוסי בן יוחנן אומר לסמוך. יש כאן מחלוקת לגבי הסמיכה. סמיכה הכוונה היא שסומכים את הידיים על הקורבן. חלק מהתהליך של הקורבן זה לקחים את הידיים, מי שמקריב את הקורבן, סומך את ידו, נשען על הקורבן עצמו, נקרא סמיכה. אז יש מחלוקת, נדמה לי אחת המחלוקות הראשונות, בחיים לא הראשונה, בין חכמים, האם כן לסמוך ביום טוב או לא לסמוך ביום טוב את הידיים. בוא נראה את המבוא קצת. כל קורבנות בהמה שמקריב היחיד, בין קורבנות חובה, בין קורבנות נדבה, חוץ מן הבכור והמעשר, והפסח, טעונים סמיכה, שנאמר, ושמח ידו על ראש קורבנו. כלומר שבעל הקורבן צריך לסמוך שתי ידיו על ראש הבהמה ועודה בחיים לפני השחיטה בכל כוחו. הרמב״ם, כן, משנתנו דנה בקורבנות שמביאים ביום טוב, האם סומכים עליהם ביום טוב או אין סומכים עליהם ביום טוב. נחלקו בזה חמישה זוגות שחכמי ישראל שעמדו בראש הסנהדרין בזמן הבית השני, כן, דור אחר דור, נקראו זוגות לפי ששניהם עמדו בראש הסנהדרין בישיבת החכמים, אחד מהם היה נשיא, והשני היה אב בן דין. אז מי שלומד פרקי אבות, פוגש את הזוגות האלה. כן? שהם הם, 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 הם היו אומרים ככה וככה, כל אחד עושה משהו. אז בואו נראה את הזוגות. מי הם הזוגות האלה? יוסי בן יועזר אומר, יוסי בן יועזר אומר שלא לסמוך, אסור לסמוך ביום טוב על ראש הקורבן. מדוע? שהואיל ובעל הקורבן סומך על הבהמה בכל כוחו, נמצא שהוא משתמש בבעלי חיים ביום טוב, ואסור להשתמש בבעלי חיים ביום טוב. וכך אינו סומך אלא מערב יום טוב, סומך שאינו סובר תכף את השמיכה, השחיטה, למרות שהוא עשה את זה אתמול, אז זה כבר גם מספיק השמיכה הזאת. ומה זה יוסי בן יוחנן אומר, כן לסמוך. מותר לסמוך שהואיל מקריבים את הקורבן ביום טוב, אף סומכים עליו ביום טוב, שתקף בשמיכה שחיטה. וכן נחלקו ביניהם אף שער זוגות באותו שאלה בדיוק. האם השמיכה צריכה להיות מיד, או אפשר יום שלפני זה כבר לסמוך על הקורבן. יהושע בן פרחיה אומר שלא לסמוך. נתאר בלי אומר לסמוך. יהודה בן טבעי אומר שלא לסמוך. שמעון בן שטח אומר לסמוך. הרי מחלוקת הזוג השלישי. שמעיה אומר לסמוך. אב התליון אומר שלא לסמוך. הרי מחלוקת. הלל אומר לא נחלקו מנחם שהיה אב בדין. הלל ומנחם, סליחה. הלל ומנחם לא נחלקו. מדוע? תגיד נראה, זה לא מדויק. מנחם שהיה אב בדין הסכים עם הנשיא הלל לסמוך. יש מפרשים שלא נודע אם נחלקו או לא. יצא מנחם לעבודת המלך אורדוס, זאת אומרת, הוא עזב את תפקידו כאב בדין, ויש אומרים שיצא לתרבות רעה, יש פירוש אחר, שהוא יצא לתרבות רעה, זאת אומרת, הוא התפקר, נכנס במקום מנחם שמי, במקומו להיות אב בדין, נחלק על הלל באותה שאלה. שמי אומר שלא לסמוך, הלל אומר לסמוך, הרי מחלוקת זוג החמישי. עכשיו הוא מסביר מה זה הזוגות האלה. הראשונים היו נשיאים, הנזכר הראשון בכל זוג, היה יוסי בן יועזר, יהושע בן פרחיה, יהודה בן טבעי, שמעיה והלל. כן, כל אחד מהם היה נשיא בדורו. ושניים מהם אבות בדין, דהיינו יוסי בן יוחנן, ניתאי ארבלי, שמעון בן שטח, רב תלום ושמי. כן, כל אחד מהם היה בדין בסנהדרין, נמצאה שבשלושה הזוגות הראשונים הנשיאים סרבו שלא לסמוך, כן? ואבות בדין כן לסמוך, ואילו בשני הזוגות האחרונים הנשיאים אמרו לסמוך, ואבות בדין שלא לסמוך. סתם יש גם סיבה פנימית למה זה התחלף, הבדין והנשיאים, כן. ובכל זאת היא המחלוקת הידועה הראשונה בין החכמים בה עניין של הסמיכה. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, שלא יהיה מחלוקת, חבל. הוא הסמכות המדינית. וכמו היום יש שתי רשויות. רשות מדינית ורשות שופטת. אז הבדין השופטת. והנשיא הוא היה מייצג אותה כמו הלל ואחרים. שהם היו מבחינה מדינית, מה זה מדינית? עלה להם מדינה, אבל הגישה האסטרטגית יותר. והדין יסיג בפרטים יותר. היום זה גם כאן, יש נשיא, אבל היום המעמד של הנשיא הוא בכל שונה מהראש ממשלה. ככה היה גם כשהם יצאו ממצרים, היה משה רבינו, היה שני מנהיגים שהניגו את עם ישראל. כל אחד היה שונה. משה רבינו אמר, יקוב הדין את ההר. ואהרון אמר, נו, אוהב שלום, עודף שלום, אוהב את הבריאות, מכיוון התורה, פשרות. אנחנו באורות עוברים לספר נוסף שנקרא אורות התחייה, מקודם וישראל ותחייתו, וכאן זה אורות התחייה. מקודם הוא עוסק בתהליך התחייה בספר הקודם, זה קובץ מאמרים. כאן הוא אומר בתוצאות התחייה. מה התוצאות של התחייה? אורות, 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 אורות. מה האפקט של התחייה? כן, בוא נראה. הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוקי הוא הכרת היחס האלוקי אל העולם הכללי ואל כל פרט ופרט מפרטיו החומריים והרוחניים. אני רוצה להסביר. הבינה היותר שלמה, זאת אומרת, יש בינה שלמה, יש בינה שלא שלמה. כשאנחנו מתייחסים למושג אלוקות בכלל, אז יש מדרגות מדרגות בהבנה של מה זה אלוקות. למשל, אדם שהוא פרימיטיבי יותר, נאמר, שלא למד ולא העמיק ולא... זה, כשאתה מזכיר את המילה אלוקים, אז מיד צצה לפניו מידת הדין. למה הוא אומר, אם אני חס ושלום משקר או גונב או משהו כזה, מה אני אחטוף? נבוט בראש. תבוא לנמר לבעל בסטה במחנה יהודה, תשאל אותו, תגיד לי, אתה מאמין באלוקים? מה? אני בוודאי שאני מאמין באלוקים. אם אני משקר את הלקוחות שלי, מוכר להם עגבניות רקובות, מקבל את מס הכנסה בערב. הוא רואה באינטואיציה שלו את ההשגחה, אבל הוא רואה את ההשגחה שהעניין האלוקי הוא העונש. זאת אומרת, מידת הדין, כאילו זה הביטוי לעניין האלוקי. כמו ילדים קטנים אומרים לו, נו, 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 אם תחלל שבת, משהו כזה. אז תמיד זה מצטייר העניין של משהו, קטנות מוחין, זה נקרא, זאת אומרת, מצטייר כאלוקות, המושג האלוקי הוא מידת הדין דווקא. נכון, יש מידת הדין, אבל יש גם מידת החסד. המדרגה יותר גבוהה זה להבין שקודם כל הקדוש ברוך הוא טוב השם לכל ורחמה לכל מעשיו. זה מדרגה יותר גבוהה, מדרגה של ראיית המגמה הטובה של החסד של הקדוש ברוך הוא, שבצורה כזאת הוא מנהיג את העולם. גם במידת הדין מוצאים את החסד עד כדי כך. זה מה שאומר כאן הרב, נקרא את זאת. הבינה יותר שלמה מתוקה, לא רק שלמה אלא מה, מתוקה, מה ההפך ממתוק? מה? המתוקה, כן? של דעת האלוקות הוא הכרת היחס האלוקי אל העולם הכללי ואל כל פרט ופרט מפרטיו, חומריים ורוחניים, מה זה היחס? יחס הנשמה, כן? הנשמה, הצד הרוחני, המחיה והממלא אור, קיום, הפרחה אל הגוף. דהיינו, יחד החיובי, יחד הרצון הטוב, אל הדבר הנדרש לחיים, לאורה, להפרחה. כשמגלה, האדם מגלה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כי הוא בוחר בעמו ישראל באהבה, אהבת עולם, לא רק אותנו. כל זה שהוא באופן חיובי, זה עושה לו משהו בנשמה לאותו אדם. מה זה עושה לו? היחס הזה, כשהוא מתמלא בלב ונפש, הוא ממלא אותם אהבה יותר מיראה. נכון שיש יראה, אבל, ותמיד יש יראה, אבל השאלה מה הדומיננטי? מה הדבר היותר בולט חזק? זה כמו ביחסי ילדים והורים. כל ההורים אוהבים את הילדים, נכון? דרך אגב, זה לא כל כך נכון, יש כאלה שהילדים מזבנים אותם, משהו כזה. אז יש ילדים שהם בכל מצב יודעים שהאבא שלהם אוהב אותם. גם כשהאבא אומר להם נו 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 ככה וככה. אבל הם יודעים, האבא אוהב את הילדים שלהם. אבל לפעמים יש לצערנו הרב גם הורים שלא מבינים, אז הם כל הזמן מענישים ומאירים הילדים כל הזמן, אז שואלים את הילד, הילד הקטן, מה עם אבא שלך? כל הזמן מרביץ לי, כל הזמן הוא גוער בי. אז הוא מקבל היחס שלו על אבא שלו, שהוא כאילו לא אוהב אותי, רק מעניש אותי כל הזמן. אתן דוגמה של... וזה נזיל, זה דו, פעם כאן, הוא מתבגר, הוא מתחיל להבין קצת משהו. אבל במציאות של אהבה ויראה, אז זה מדרגות מדרגות. אז הוא אומר, המדרגה יותר גבוהה של דעת אלוקים, זה להבין שהאלוקים אוהב אותנו. זה המדרגה היותר גבוהה. וזאת הנחת היסוד, נאמר. שאהבת השם אלינו, כן, ולכל הבריאות, לא רק אלה, כל העולם כולו, כן. אז זה הדבר היותר, זה ממלא את הלב באהבה יותר מה שאירה, לא שאירה לא קיימת, אבל זה ממלא אותה יותר אהבה מה שאירה. ונעימות היגיון ושלווה יותר במהירות הזדעזות, כן. אני אתן לכם דוגמה, לבעלי תשובה זה יכול לקרות דבר כזה. שפעם נסעתי במנית, אז הוא לקח אותי הנהג מכאן, אז הוא אומר לי, אתה כאן ממכון מאיר? כן, אמרתי לו, כן. הוא אומר, תציל אותי. אמרתי, ממה להציל אותך? מה קרה? הוא אומר, אשתי חזרה בתשובה. מאז שהיא חזרה בתשובה, הגיהנום בבית. ואתה, מה זה הגיהנום? כל דבר שאני עושה, הגיהנום, הגיהנום, הגיהנום. מה אתה עושה? אני אומר, תראה, אני נכנס לשירותים. אחרי זה אני רוחץ ידיים בסבון וכל זה. הכיור הוא בתוך השירותים. אז היא אומרת לי, לא, לא, חביבי, תצא משם, תיטול עוד פעם. אם לא, הגיהנום יהיה בבית. כל דבר קטן היא אומרת לי, הגיהנום, הגיהנום. תשאיר אותי מהגיהנום הזה. אף פעם נהלנו גיהנום בבית, פתאום יש לנו גיהנום בבית. יכול לקרוא דבר כזה? אז זה בדיוק מה שהוא אומר, שהיראה יותר מהאהבה. אמרתי לה, תשלח את אשתך למכון נורא. שאלתי, מאיפה זה בא להגיהנום? היא אומרת, כל יום חמישי הולך לשמוע דרשות על הגיהנום, על האש שאוכלת את הבני אדם, וכל הדברים האלה. אז זה דוגמה, כן. הרב אומר, לא, הבינה יותר טובה זה האהבה של הקדוש ברוך הוא. לא, הדין, כן. הוא ממלא אותה מאהבה יותר מהירה, ונעימות היגיון ושלווה יותר ממהירות הזדעזות. ההכרה התרבותית על ההשכלה היותר מתוקנת, הולכת היא לשחרר יפה, יפה את ההכרה המתוקה הזאת, שבסך הכל, הקדוש ברוך הוא עולם חסד ייבנה, ואנחנו גם צריכים להיות בחסד ובאהבה וכל זה. עכשיו, לא לבטל את היראה, אבל לדעת מהו הדבר הדומיננטי, מהו הדבר השולט בכל היראה. לא יודע מה אמר, אנחנו נשאיר את זה קצת לפעם הבאה.
רק
שאלה. כן.
מה
שאמרת
קודם,
הרב
אמר קודם, על הברכה של החולק
מחוכמתו לראה,
איך יודעים איזה רב, איך אנחנו יודעים איזה...
מי שיודע, יודע. לפעמים יש אדם שהוא מפורסם מאוד, מתתי דוגמאות עם הרב עובדיה והרב חייליהו, זכרונה לברכה. ויש אנשים שהם באמת נסתרים, צדיק נסתר. הוא לא בולט, אין לו... אבל איך אומרים, אין העולם קיים אלא עולם מדבר של צדיקים נסתרים. איך אתה יודע את הדבר הזה? תלוי. בגלות היה אומרים לפי הבגדים, יודעים מי הוא הרב ומי לא. אז ככה, בארץ ישראל לא צריך את הבגדים האלה. ככה אומרת, הגמרא אומרת, למה שמה אתה רוצה להתכבד, אתה צריך לבוא בגדים של רב. מה זה בגדים של רב? בגדים של רב. רואים אותו, אומרים, זה רב. בארץ ישראל אתה לא צריך, אתה מספיק חולצה לבנה ומכנסיים ככה אומר. אתה לא יודע איפה אתה נמצא. מזכיר לי, הייתי בארצות הברית בשליחות בעניין של המכון. הייתי צריך לתת דרשה בבית כנסת. אבל באתי עם חולצה ומכנסיים וזהו. וטיפה כמובן. מי שערך אותי, שקיבל אותי, אמר, אתה לא יכול להופיע כאן. אמרתי לו, למה? מה קרה? הוא אומר לי, תראה, בלי ז'קט, עניבה ומגבעת, אתה לא רב.
בגלות.
וואי וואי, מה שהוא עשה לי, הלבישתי את הז'קט שלו, שם לי את המגבעת על הראש, בא לי שם לי את העניבה, אמרתי לו, עד כאן, זהו. לחמוק אותי, אני לא מוכן. אבל ראיתי במוחש, מה זה רב בגלות? שהחיצוניות היא קובעת. כלומר, זה בארץ ישראל, אתה יכול לראות רבנים, הרב אבינר, אין ספק שהוא שליטה, שהוא חכם גדול, ברוך שחלק מחוכמתו ליראה. אבל הוא לא הולך עם עניבה ועם מגבעת או משהו, שמת לב?
כן.
אפשר לברך או לא? מה אתה אומר?
כן.
זה דוגמה, כן. תלוי במקום. בארץ ישראל האמת מארץ תצמח. האמת ניכרת גם לא מהחיצוניות, אלא... היחיד, תלוי, אתה צריך לראות, להכיר את האנשים. בהתאם לכך. אני אברך בהתאם לכך.
איך אתה חש כאן? אתה חש.
כן, כן. כל אחד לפי מדרגתו.